פרק י' פסקה למד ג'. הפסקה הזאת היא פסקה עקרונית, למרות שהרב נוגע פה בנקודת זמן מסוימת, אבל הפסקה הזאת היא פסקה יותר עקרונית מאשר נקודת הזמן הזאת, אלא נקודת הזמן הזאת היא דוגמה, היא בניין אב לדברים באופן כללי. בואו נקרא. בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול כדי לקבל קדושת שבת בלא שום מניעה מכל דבר חטא ואבון. זה בערב שבת. ובמוצאי שבת קודש צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת, שיהיה נקי בלא שום תערובת. כלומר, כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת הם מתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, לא יפריעו את מהלך הכשרות של ימות החול, שאין בהם אותה ההגנה. אומר הרב, אותו עיקרון מצאנו, וזהו עניין קידוש ידיים ורגליים של פשיטת בגדי הקודש של כהן גדול ביום הכיפורים, סוגריים, מעבר לאותה אותו קידוש הידיים והרגליים של לפני הלבישה ולפני העבודה. מדוע? כי אותם צחצוחי טומאה מתפרצים לתוך הקודש ומפני גודל אור הקודש שמתאמצים להידבק בו, ובעת שליטת הקודש עצמה אינם יכולים לעשות מאומה, אבל אחר עבור הערתה צריכים להישמר מהם על ידי תשובה גדולה, רבת החדווה, העוז והענווה. טוב, אולי יש הקדמה כללית מאוד עקרונית. אנחנו יודעים שמקור העולם, מקור הטבע, מקור ההיסטוריה, מקור החיים, מקור האדם הוא קודש. זה בסיס אמונתנו. הקודש האלוקי הוא מקור החיים. מה שהתורה קוראת נשמת חיים. אותו ערך של חיים שיש לו חיים משל עצמו, נשמת חיים. אבל הקדוש ברוך הוא התלבש בעולם שלנו בלבושים. הוא התלבש בלבושים של חול, ברמה של הטבע, ברמה של ההיסטוריה, ברמה של כוחות החיים הטבעיים, כישרונות החיים, והקודש הזה מתגלה דרך אמצעים וכלים שנקראים חול. עכשיו, היות ואנחנו צריכים לגלות את הקודש שבעומק החול, ולא רק לברוח מהחול אל הקודש, אלא להאיר את החול על ידי הקודש, לכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו זמנים או מצבים או מעמדים כאלה, שבהם אנחנו נפגשים עם הקודש באופן יחסי בלעדי החול, כדי שמכוח, אם אפשר לומר, המפגש הנטו הזה, המפגש השלם הזה עם הקודש, נוכל באמת להאיר גם את המצבים ואת הזמנים ואת המעמדים של החול. ניתן דוגמה פשוטה. יש חלק מהמצוות שהן מצוות קבועות, אבל יש חלק מהמצוות שהן מצוות שתלויות בזמנים. למשל, זה נקרא מצוות עשה שהזמן גרמה. מה זה מצוות עשה שהזמן גרמה? מה המשמעות? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו חלק מהמצוות שהן מצוות שתלויות בזמן? מצוות עשה שהזמן גורם שיבואו. מה הסיבה? אומר הרב הירש, נקודה עקרונית מאוד, היות ובמהלך החיים השגרתי של האדם, בתוך עולם החול, בתוך זמני החול, בתוך מצבי החיים הרגילים, אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, נסחפים לתוך החול. היום זה כפשוטו. אנחנו ברוך השם, בסחף של חול. יש מקומות שיש גם הרבה גשם, ברוך השם. אז הרבה פעמים, כשאנחנו נסחפים בתוך איזה זרם חיים של חול, אנחנו צריכים לעשות איזשהו פוס, איזושהי הפסקה, כדי להיפגש עם איזשהו עולם של קודש, שבאופן יחסי הוא נקי מחול, הוא שם את החול בצד, כדי שאותם הזמנים, אותם המצבים, שבהם אנחנו פוגשים את הקודש, יהיו מצבים כאלה שיוכלו להאיר את החול. אז אומר הרב הירש, אחת הסיבות המרכזיות, שהקדוש ברוך הוא נתן מצוות שקשורות בזמן, כהיות ומטיבו של אדם בשטף הזמן הוא שוכח את גרעין הקודש, את מקור הקודש, כי הוא כרגע עסוק בשטפון החיים של החול. לכן הקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, בעניין הזמן תעצרו רגע, אם זה שבת פעם בשבוע, אם זה שלושה רגלים, שלוש פעמים בשנה וכו', תעצרו רגע, ועכשיו הגיע הזמן לגלות איזשהו גרעין, איזשהו אינקובטור, איזושהי חממה של קודש, כדי שמכוחה נוכל אחרי זה לחזור אל החול ולקדש את החול. לכן החיים שלנו מחולקים באופן כללי לקודש שמתגלה דרך החול, זה אם אפשר לומר זאת השגרה, וקודש אם אפשר לומר שהוא באופן יחסי נבדל מן החול, כדי שנוכל לקבל ממנו את הכוח האובייקטיבי ולחזור אחר כך לסובייקטיבי ולהיר ממנו את החול. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם כן, יש קודש שהוא בתוך החול, זה האופי, הטבע, התכונה של העולם שלנו, ויש מצבים מסוימים, מעמדים מסוימים, זמנים מסוימים, הופעות קודש מסוימות, שהן מתנתקות מן החול, שם אנחנו טוענים את המצברים מן תחנת דלק, כדי אחר כך להאיר את החול. ולכן באמת, למשל, הדוגמה הטובה ביותר זה השבת. פעם בשבעה ימים, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, שבת. הגיע הזמן לשבות ממלאכה. כלומר, הגיע הזמן פעם משבעה ימים, מאז בריאת העולם, לעצור לרגע את שיטפון הפעולה, המעשה, החומרי, הטבעי של החיים, להיטען בתחנת הדלק של הקודש, ביום השביעי שבת ואי נפש, כלומר, המטרה של השביטה היא לא כדי לא לעשות כלום, אלא כדי להיטען בנפש, כלומר, הנפש שלנו נכנסת לתחנת התדלוק שלה, הנקראת שבת, ואחר כך, מכוח השבת, אנחנו בעצם מאירים את כל השבוע. היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, יום שלישי בשבת. על פי ההלכה, דרך אגב, השבת היא בעצם המרכז של, של השבוע. כי על פי ההלכה, ניקח שתי דוגמאות פשוטות. על פי ההלכה, אדם שרוצה להפליג בספינה, וידוע לו שהוא יחלל שבת, לא יוצא ארצי הוא כזה, אז אסור לו להפליג בספינה שלושה ימים לפני שבת. יש מחלוקת אם מדובר על שלושה ימים בלי שבת או שלושה ימים עם שבת. בואו נלך לחומרה. אם הוא יוצא ביום רביעי וידוע לו שבתחילת ההפלגה שהוא יחלל שבת, כי הוא יהיה במצב כזה שהוא יחייב לחלל שבת, אסור לו לצאת להפלגה ביום רביעי. למה? כי מיום רביעי הימים האלה כבר משוייכים אל השבת שתבוא. רביעי, חמישי, שישי משוייכים אל השבת. יום שלישי הקודם הוא משוייך אל השבת שעברה, אז לא קשור לשבת שתבוא. השלושת הימים לפני השבת הם משוייכים אל השבת שתגיע. אדם, דוגמה שנייה, אדם שלא עשה הבדלה במוצאי שבת, לא היה לו נר, לא היה לו יין, אז הוא יכול לעשות הבדלה עד יום שלישי. אם כן, השלושת הימים שלאחר השבת הם בעצם תוצאה של השבת שהייתה. כן, אנחנו רואים שהשבת היא בעצם איזשהו ציר מרכזי לשלושת הימים שהיו לפניה ולשלושת הימים שהיו לאחריה. שלושת הימים שהיו לפניה, רביעי, חמישי, שישי, למשל לגבי הפלגה בשבת, או הפלגה מיום רביעי שיהיה בחילול שבת, ושלושת הימים שיבואו אחריהם, גם הם יונקים מהשבת. השבת היא מרכז גם לשלושת הימים שיבואו אחרי לעניין הבדלה, ראשון, שני, שלישי. אם כן, השבת היא בעצם איזושהי נקודת קודש בזמן. אחד מממדי הקדושה בעולם שלנו זה קדושת הזמן. אז הקדוש ברוך הוא החליט, מאז שהוא ברא את העולם, שכדי שעם ישראל, שהוא גרעין האדם, שהוא גרעין הטבע, שהוא גרעין ההיסטוריה, שהוא אחראי לגאולת העולם, כדי שצורת האדם הזאת תביא את העולם לגאולתו, חשוב שפעם בשבוע, אחד חלקי שבע, שביעית מהזמן, אנחנו כביכול נפרוש מהעשייה בעולם החול, נפרוש מהעשייה בעולם הטבע, באופן יחסי, בחינת 39 מלאכות, אבות המלאכה, נתמקד בנפש, נתמקד בנשמה, נתמקד בקודש, כי ביום השביעי שבת מהמלאכה והנפש נותן מקום לנפש, ואז מלא משם אנחנו נטען ונטעין את שאר ימי המעשה. אם כן, זה הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. סוגריים, שתי דקות סוגריים. לפני הרבה שנים נסעתי, אם אני זוכר נכון את הפרטים, באיזשהו טרמפ. לפני הרבה שנים, יותר מ-20 שנה. אז שואל אותי אותו יהודי שאני עולה אליו לטרמפ, אומר, תגיד לי, מה המצווה הראשונה שלכם בתורה? אמרתי לו, המצווה הראשונה שלנו בתורה זה פרו ורבו. שואל אותי, מה המשמעות של פרו ורבו? למה זאת המצווה הראשונה? אמרתי לו, כי הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שאסור שהוא יישאר אחרינו כמו שקיבלנו אותו לפני שהגענו לכאן. כמה אנחנו צריכים להשאיר איזושהי מורשת, צריכים לפעול, להשביח, לטפח, לתקן את העולם. אם כן, פריה ורבייה זה לא רק עניינים שבין איש לאשתו, אלא פריה ורבייה זה ציווי עקרוני לבנות את העולם, לפתח את העולם. פרו מלשון פרי ברמה האיכותית, רבו מלשון הרבה ברמה הכמותית. אז הציווי הראשון, אם אפשר לומר, המוטו הראשון של היהדות, של התורה, זה המחויבות של האדם להיות שותף בבניין העולם. מבחינה איכותית וכמותית. פרו ורבו. טוב, הייתי בטוח שסיימתי את המלאכה. ואז הוא שואל, הוא הכין להנחתה. ואז הוא שואל אותי, תגיד, אז היא המצווה הראשונה של היהדות, של התורה, היא פרו ורבו? אז איך הקדוש ברוך הוא מצווה עליכם יום בשבוע לא לעשות כלום? שביעית מההיסטוריה, שביעית מהזמן, כל שבת מאז בריאת העולם, היהודים, אתם מצווים לא לעשות כלום. הרי לכאורה הציווי המרכזי שלכם זה לבנות את העולם, זה פרו ורבו. אם כן, איך אתה מסביר את זה? התשובה כמובן הייתה שלמרות שכלפי חוץ השבת נראית שביטה, כלומר היא נראית אי עשייה, היא נראית אי יצירה, אי פעולה, אי פיתוח, אי בניין העולם, אמרתי לו, זה לא נכון, זו טעות אופטית איך שאתה מסתכל על הדברים. השבת היא אי יצירה במובן החומרי, אבל היא יצירה עצומה במובן הרוחני. השבת היא שביטה ממלאכת חול, אבל היא בניין מלאכת הקודש. לכן שישה ימים בשבוע אנחנו בונים את החול, שביעית מהזמן אנחנו בונים את הקודש כדי שנדע למען מה ואיך לבנות את החול. לכן זה לא שהשבת יישב ואל תעשה. השבת יקום עשה. השבת היא שביטה לצורך בניין. לכן היא שביטה מהחול לצורך בניין הרוח, כדי שנוכל לחזור אל החול ולבנות אותו נכון. טוב, נקווה שהתשווה דעתו באותו טרמפ, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים. בכל אופן, אם כן, מה יוצא לפי זה? שהחיים שלנו מחולקים לקודש המסתתר דרך החול, ולקודש השם באופן יחסי את החול בצד, ומתמקד בקודש כדי לחזור אחר כך לחול ולהאיר את החול. זה רקע עקרוני מאוד לפסקה שלנו. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, כי כנראה הקדוש ברוך הוא יודע שכדי לקדש את החול, צריך במצבים, מעמדים, זמנים מסוימים, לנטרל את עצמנו באופן מסוים מהחול, להתמקד בקודש, לטמון את עצמנו בתוך הקודש, כדי שמשם נוכל לחזור אל החול, ובאמת לקדש אותו. אומר הרב, איך זה קשור לאורות התשובה? אומר הרב, בערב שבת קודש, צריכים לעסוק בתשובה, על כל העבר בימות החול. אנחנו בימי החול עסוקים בהרבה עניינים, בדרך כלל חומריים, טבעיים, כלכליים, משפחתיים, ברמה הפרטית, ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית, עסוקים בעניינים של בניין החול, אם זה כלכלה, אם זה עשייה, אם זה פעולה, בכל התחומים. אז בערב שבת קודש, כשאנחנו נכנסים לשבת, לאינקובטור, לתחנת הדלק, לחממה, למעיין של הקודש, של זמן הקודש שהולך להבדיל אותנו מן החול, המבדיל בין קודש לחול. אז בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי שהשבת תוכל להשפיע את קדושתה גם על מה שהיה לשעבר במשך השבוע שהיה, וגם על מה שעתיד להיות לאבא, תכף נראה, על השבוע שיבוא. אז האדם, קודם כל השלב הראשון, החצי הראשון, כדי באמת לנוק מהקודש את אותה מציאות קודשית, את אותה מציאות רוחנית שאנחנו יכולים לנוק מהשבת, אנחנו צריכים לטהר את עצמנו איזושהי טהרה, בחירה מחשבתית, רצונית, אולי גם מעשית ברמות כאלה ואחרות, מכל מה שהיה בימי החול, שיכול מאוד להיות, שבלי לשים לב, נשטפנו בתוך זרם החיים של החול. לכן בערב שבת קודש, צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול. למה? כדי להיכנס למקווה של קדושת הזמן שנקרא שבת, כדי להיכנס בלי חציצה, כדי להיכנס בלי הפרעה, כדי להיכנס בלי איזשהו לכלוך. כדי לקבל קדושת שבת, בלא שום מניעה מכל דבר חטא ואבון. משל למה הדבר דומה? כמו אדם שאמור להיכנס למקווה, אז הוא צריך להיות חסר חציצה לגמרי. כלומר, גופו צריך לפגוש את המים. אבל הוא יצאו ארציו טכני כזה, שהוא למשל עטוף באיזה מין חליפת גומי כזאת, והוא כולו בתוך המים. אבל חליפת הגומי חוצצת בינו לבין המים. אז נכון שהמים כביכול פוגשים אותו, אבל לא פוגשים אותו. הם פוגשים את חליפת הגומי שלו. ולכן לא יצאו הרציור, שהוא יצא מהמקווה אחרי שהוא כולו היה בתוך המקווה שעתיים רצוף, עם חליפת הגומי הזאת, מכף רגל עד ראש, והוא יצא החוצה, והוא יסיר את חליפת הגומי, והוא ייגע בגוף שלו, הוא ירטוב או יבש? יבש. הוא לא ירטוב. למרות ששעתיים הוא היה בתוך המקווה. אם כן, מה למדנו מכאן? שכנראה חציצה שחוצצת על האדם בפני הקודש, היא תפריע לו לנוק ולקבל את הקודש. ולכן לפני שנכנסת קדושת השבת, לפני שנכנסת הקדושה האובייקטיבית שמתנתקת ונבדלת מן החול, מן הטבע, מן החומר בשבת, אנחנו צריכים להכין את עצמנו כמה שאפשר כדי לקבל את אותה קדושת שבת שתחול עלינו ותפעל עלינו. ולכן בערב שבת יש עניין כזה לעשות איזושהי תשובה, במובן המחשבתי, במובן הרוחני. יש ביטוי כזה בחז"ל, נפסק להלכה, שבשבת אדם צריך לראות את מלאכתו כאילו עשויה. ראה מלאכתך כאילו עשויה. כלומר, כל החשבונות, כל הכעסים, כל הלחצים, כל המתחים, כל העניינים הכלכליים, כל העניינים החברתיים, כל הבעיות הפוליטיות, כל המחלות. שבת היא מלזוק ופרה קרובה לבוא. שבת זה מעל הזמן, מעל המקום, זה מעל לטבעיות החיים. כמו אחד אומר, תגיד, אפשר לדבר בשבת על כל מיני עניינים? תלוי. אם זה עניינים שקשורים לאיזה נטו אלוהי, נטו קודשי, ברוך יהיה. אבל אם אלה עניינים שקשורים לכל מיני עיכובים ובעיות וזה, בוא נדחה את זה ליום ראשון. אולי עד השבת, עד יום ראשון, השבת תנקה את כל הלכלוך הזה. לכן, השבת, כדי להיכנס נכון אל השבת, כדי להכיל בתוכנו את מה שהשבת יכולה לתת לנו, צריך לעשות תשובה כמה שניתן במחשבה, ברצון, במעשה, על כל מה שעבר בימות החול. זה לא איזה רעיון מיסטי שאפשר להבין אותו, אפשר להבין אותו. כדי ששפע יוכל לחול עלינו, אנחנו צריכים להתנקות ממה שמפריע לשפע לחול. כמו אותה חליפת גומי שמפריעה לנו לקבל את המים. אז כמו שבמקווה אף אחד לא יקשה למה צריך להסיר את חליפת הגומי, ככה גם לגבי הצדדים הרוחניים, המקולקלים, הלא מתוקנים, כמה שניתן לסלק את אותו קלקול. לכן בערב שבת קודש צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר בימות החול, כדי לקבל קדושת שבת בלא שום מניעה מכל דבר חטא ואבון. שכל דבר חטא בשגגה או אבון במזיד, כל מה שהוא יכול ליצור איזושהי חציצה, איזושהי מניעה, איזושהי הסתרה, לקבל קדושת השבת, כל זה לא יהיה. טוב, אני חושב שזה דברים חשובים. למשל, דוגמה, אם יש למישהו קפדה, ויש לך שבוע, מישהו הרגיז אותו, ויש לו קפדה עליו כל השבוע, אז אם הוא עוד לא מצא את הזמן ואת היכולת להתנצל ולעשות שלום, הגיע הזמן לעשות שלום בערב שבת. ערב שבת אומרים טלפון שבת שלום, תסלח לי, תמחה לי, וכו'. בכל העניינים כמה שאדם יכול להשיג. זה לפני שבת כדי לקבל עלינו קדושת שבת. עכשיו עוד פעם כמו שאמרנו, זה לא רק לפני שבת. זאת אומרת, זה לא רק עניין של קדושת הזמן, אלא בכלל החיים שלנו מחולקים לזמן אובייקטיבי וסובייקטיבי, כדי שנוכל לקבל את השפע האלוהי ברמה האובייקטיבית, את צריך להתכונן לפני הממדים האובייקטיביים האלה כדי לקבל את אותה קדושת שבת. אז חתן ביום חתונתו, זה כתינוק שנולד, וכו'. כל הממדים שאנחנו מכירים בחיים שלנו. זה לפני שבת כדי לקבל קדושת שבת. אומר הרב יותר מזה, הוא במוצאי שבת קודש. נגיד שאדם עשה איזושהי הכנה, או הכנה לא מספקת, או למשל עשה הכנה, אבל בשבת עצמה אולי היו כמה עיכובים. מה יעשה? הוא במוצאי שבת קודש, צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת. השבת העירה, נכון. אבל אותו תוכן של הערת השבת, צריך שיהיה נקי בלא שום תערובת. מדוע? עכשיו שימו לב איזה הערה. כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת הם מתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק. יכול מאוד להיות שאדם לפני שבת לא עשה את ההכנה הנכונה. אז קדושת השבת חצצה בפני אותם הקלקולים, אותם הלכלוכים שהיו לו לפני שבת שהוא לא ניקה אותם. או יכול מאוד להיות, נקווה שלא, שבשבת עצמה חלו אצלו כמה קלקולים. בשבת עצמה הוא היה כעסן, בשבת עצמה הוא היה לא חברתי, בשבת עצמה הוא לא מספיק ישך לערכים רוחניים וכו' וכו'. אז קדושת השבת הגנה עליו מהשפעה של אותם הכוחות השליליים האלה. אבל שתסור קדושת השבת, אז אותם ההשפעות, אותה הגנה שהייתה לו בשבת, כבר לא תהיה לו ביום ראשון. לכן מה הוא צריך לעשות במוצאי שבת? ובמוצאי שבת קודש צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת, שיהיה נקי בלא שום תערובת. מדוע? כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת הם מתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, כי שמירת השבת, הגנת השבת, קדושת השבת מגינה בפני אותם נזקים שיכולים כרגע להופיע, לא יפריעו את מהלך הכשרות, כלומר הצד הכשר של ימות החול, שאין בהם אותה הגנה. אז כמו שצריך לעשות הכנה לפני, צריך לעשות הכנה אחרי. מזכיר קצת מה שהגמרא אומרת, שחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת לפני התפילה ושעה אחת אחרי התפילה. למה שעה אחת לפני? אפשר להבין. נגיד ברמה הפשוטה, להתרכז בתפילה. אז למה שעה אחת אחרי? כבר התפללתי. אלא שעה אחת אחרי, כדי שהתפילה תפעל את פעולתה, כפי שיכולה לפעול. לכן אנחנו נוהגים להגיד פסוקי זמרה לפני תפילת 18, קריאת שמע ו-18, ונוהגים להגיד את כל סדר התפילה לאחר 18, זה מעין הכשרה לפני ולאחרי. זה הסדר. אבל באמת, עיקר דין תפילה, זה תפילת 18 כמובן. אומר הרב, העיקרון הזה של התקדשות או הכנה אל הקודש, לפני, כדי לסלק את המפריעים שהיו עד היום, ואחרי, כדי לקבל את אותה קדושה שתפעל עלינו להמשך, את אותו דבר מצאנו גם לגבי, למשל, כהן גדול ביום הכיפורים, שפעמיים קידש ידיו ורגליו, לפני שלבש את בגדיו, ולפני שפשט את בגדיו. לפני שלבש את בגדיו, אני מבין, הוא בא עם בגדי חול, עכשיו צריך להסיר את בגדי החול וללבוש בגדי הקודש. דרך אגב, אחת הכוונות שנוהגים לכוון לפני תבילה במקווה, או בזמן התבילה במקווה, לפני שבת ולפני יום טוב וכדומה, זה להסיר לבושי החול וללבוש לבושי הקודש. זאת ממש כוונה שנהגו לכוון אותה. אותו דבר, אז הכהן הגדול, לפני שהוא לובש את הבגדים, פושט בגדי החול, לובש בגדי הקודש, אפשר להבין. אבל אחר שפושט בגדי הקודש ולובש שוב את בגדי החול, למה אז הוא צריך לפשוט? למה אז הוא צריך לקדש את ידיו ורגליו? לכאורה הוא פושט את בגדי הקודש ולופשט את בגדי החול. איזה קדושה יש כאן עכשיו? אומר הרב, וזהו עניין קידוש ידיים ורגליים של פשיטת בגדי הקודש של כהן גדול ביום הכיפורים. לפני הלבישה זה ברור, אבל לפני הפשיטה, לפני שהוא מתפשט מבגדיו, זה החידוש הגדול. מדוע? כי אותם צחצוחי טומאה המתפרצים לתוך הקודש, כי ההכנה לא הייתה מספקת לפני, או אפילו חס ושלום בתוך הקודש הייתה איזה מחשבה או רצון או משהו כזה לא, לא, לא בכיוון הנכון. כי אותם צחצוחי טומאה מתפרצים לתוך הקודש, ומפני גודל אור הקודש הם מתאמצים להידבק בו, אבל להיות באיזושהי הארת קודש גדולה, אז הארת הקודש הזאת מסלקת את כל הקלקולים האלה, את כל הלכלוכים האלה. אבל ומפני גודל אור הקודש הם מתאמצים להידבק בו, זאת עוד נקודה שכגודל הקדושה, גודל הצד התמה שרוצה להידבק בקודש, אבל ובעת שליטת הקודש עצמה אינם יכולים לעשות מאומה, אבל אחר עבור הערתה צריכים להישמר מהם על ידי תשובה גדולה, רבת החדווה, העוז והענווה. אם נקשר את זה רגע אלינו ברמה הכללית ואחרי זה ברמה הפרטית. לפני שאדם הגיע למכון מאיר, הוא צריך לקדש את ידיו ואת רגליו. הוא צריך לעשות תשובה על כל מה שהוא היה לפני, והוא עכשיו בא למקווה להתאר. ואז הייתי אומר, בסדר, לפני שהגעתי צריך להתאר על כל מה שהיה. בסדר, לפחות מבחינת המחשבה, מבחינת הרצון, בסדר. אבל כשאני יוצא ממכון מאיר, עכשיו אני צריך לקדש ידיי ורגליי. כבר ניתרתי, הייתי במקווה. אלא זה בדיוק החידוש של הפסקה הזאת. שלפני, כהכנה, לקבל קדושה זה ברור. אבל אחרי שקיבלתי קדושה, לכאורה למה? אלא כאן ההסבר. כדי שאותה קדושה שקלטנו כאן, תוכל באמת להשפיע על כל החיים, אז צריכים בחינת, באופן רעיוני, לקדש אדם ורגליים לפני יציאה. לכן מאוד יכול להיות שדווקא ההכנה שלפני היציאה היא הרבה יותר חשובה מאשר ההכנה שלפני הכניסה. אדם מגיע בבית אדם מגיע בבוקר לבית המדרש. לפני הכניסה צריך לעשות הכנה. לכן יש את היהי רצון שהוא אומר, מי שנוהג לו לומר, שהוא נכנס לבית המדרש. כשהוא יוצא מבית המדרש בסוף היום, נו, עכשיו הוא יוצא מבית המדרש, מה יש להגיד יהי רצון? היה במקווה שנקרא בית המדרש. לא, צריך להגיד את הרצון השני. גם בסוף היום לכל מה שעשה בבית המדרש, וגם כהכנה לכל המציאות של הלילה שהוא הולך להיות בה, מחוץ לבית המדרש. בחדר, בשינה, עם החברים, עם כל מה שזה אומר. לכן הפסקה הזאת היא פסקה עקרונית מאוד. היא לא פסקה ספציפית שעוסקת רק בהתהרות, במחשבה, ברצון ובמעשה כמה שאפשר, לפני שבת ובמוצאי שבת, בערב שעות ובמוצאי שבת. יש כאן דבר עקרוני, יש כאן הגדרה עקרונית. שלפני שאדם מפגש עם הקודש, הוא צריך לעשות איזושהי הכנה, כדי לבוא נקי לקבל הערת הקודש. לאחר שהוא נפגש עם הקודש, הוא צריך גם לעשות איזושהי הכנה, כדי שאותו קודש ישפיע על כל ההופעות החוליות שמחכות בהמשך הדרך. בואו ניקח עכשיו את כל הפסקה הזאת ברצף, נראה את כל התמונה. בערב שבת קודש, צריכים לעסוק בתשובה על כל העבר ממות החול. מדוע? כדי לקבל קדושת שבת ולא שום מניעה מכל דבר חד ועבון. ובמוצאי שבת קודש צריכים לשוב בתשובה על התוכן של הערת השבת, שיהיה נקי ולא שום תערובת. מדוע? כדי שאותם העניינים שמפני קדושת השבת הם מתבטלים ואינם יכולים לפעול ולהזיק, לא יפריעו את מהלך הכשרות של ימות החול, שאין בהם אותה הגנה. וזהו עניין קידוש ידיים ורגליים של פשיטת בגדי קודש, הקודש של כהן הגדול ביום הכיפורים. כי אותם צחצוחי טומאה מתפרצים לתוך הקודש, בזמן שהכהן לובש את בגדי הכהן הגדול, ומפני גודל אור הקודש שמתאמצים להידבק בו, ובעת שליטת הקודש עצמה אינם יכולים לעשות מאומה, אבל אחר עבור הערתה, צריכים להישמר מהם על ידי תשובה גדולה, רבת החדווה, העוז והענווה. לכן יש מי שרצה לומר כמשל, שהרבה יותר מאשר ההכנה שבני אדם עושים, עם ישראל עושה, 40 יום לפני יום הכיפורים, מאז א' אלול עד י' בתשרי, הרבה יותר מההכנה הזאת שכולנו ערניים לה ומתאמצים בה, הרבה יותר מדי צריך לעשות הכנה אחרי יום הכיפורים, כדי שכל השנה כולה היא תהיה לפי הגודל שקיבלנו, גודל הקודש שקיבלנו ביום הכיפורים. הרבה פעמים אנחנו צדיקים גדולים בהכנה לפני, אבל מה עם ההכנה אחרי? לפי הפסקה הזאת, ההכנה אחרי היא לא פחות חשובה, אולי יותר חשובה, מאשר ההכנה שלפני. טוב, בבקשה, נתנה.
מה שונה המעשי בין שני ההכנות? שהרב מתבטא פעם אחת בלעשות בתשובה, ופעם שנייה בלשוב בתשובה. מה בדיוק בחינה מעשית?
אני לא יודע אם יש הבדל בין לעסוק ללשוב. באמת לא יודע. אני גם לא חושב שאפשר אולי לפרוט את זה לפרוטות מעשיות. ברמה העקרונית, אדם נכנס לשבת, ייכנס לשבת באווירה כזאת, שהוא מוכל על כל מה ש... זה כמו אדם שאומר את הווידוי בקריאת שמה. הרי אני מוכל וסולח לכל מי שהקנית אותי וכו' וכו'. כלומר, אדם נכנס לשבת, יתר קצת את המחשבה, יתר קצת את הרצון, יסדר סדרי עדיפויות וכו'. אדם יוצא מן השבת, יכין את עצמו להמשך השבוע. יש מנהג דרך אגב, שבמוצאי שבת שרים שירי אליהו נביא, נכון? אז הרב בעולת ראייה כותב שם, בעולת ראייה ב' על השירים שם של אליהו נביא וכו'. למה במוצאי שבת דווקא אנחנו נוהגים לשיר שירי אליהו נביא? אז אומר שם הרב, אליהו נביא יושב במוצאי שבת וכותב זכויותיהם של ישראל. בשבת, ואמר כולם צדיקים, בנים אתם לאשם לוקחים. במוצאי שבת, אוטוטו, אתה שומע חדשות. וואי, כמה בעיות, כמה צרות, כמה קלקולים, כמה נכלוכים, כמה ברמה הבכירית, חס ושלום, ועמך לא צדיקים. אומר הרב, בזמן מוצאי שבת, זה הזמן לעסוק בזכויותיהם של ישראל. שעוסק בהם, בזכויות האלה, במוצאי שבת, אליהו הנביא. למה? כל זמן שהיינו בשבת, שבת היא מלזוג רופא הקרובה לבוא. בנים אתם לשם הלוקחים, ועמך כולם צדיקים. שבת קודש. אבל ברגע שאתה הולך לפגוש את השבוע שיבוא, כאן צריך הכנה לקראת השבוע שיבוא, לדעת איך לקבל אותו נכון. לכן במוצאי שבת יש עניין כזה, לעסוק בזכויותיהם של ישראל. לכן יש תלמידי חכמים שנוהגים ממש לקרוא, א', לשיר את השירים האלה, הרבה מקהילות ישראל נוהגים לשיר את השירים של אליהו הנביא, וב', לקרוא אפילו את אותה פסקה בעולת ראייה, אולי נגיד אותה ממש בקיצור. מי שרוצה לכתוב מקור, עולת ראייה ב', עמוד רשיוד א', אליהו הנביא, אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש, תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל. על כן ראוי לכל מי שיש לו שייכות של תשוקה לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו, באיזה דרגה? כל מי שיש לו שייכות לסודות של תורה, לעומק של תורה, לאמונה, ללימוד אמונה, שיודע לגלות את הסגולה הפנימית ולא רק את הבחירה החיצונית, אז אפילו אם יש לו איזושהי מידה, אפילו אם היא רק בדרך של דמיון, או הרגשה, או השגת השכל האנושי, וכל החומר היא מלא בחסד עליון למדרגות יותר גבוהות, אפילו כל אחד מאיתנו, שבכל מוצאי שבת, יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל. ויכיר בהכרה שכלית ובהשגה בירה וברורה את קדושת ישראל לקראת מעלתו, וידבק עצמו בכללות עם קדוש, עם השם וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, שגם הריקים שבישראל, כל העולם משוטט עליהם. וכו' וכו'. אז כדאי לקרוא את זה במוצאי שבת, עמוד רשיוד א', עולת ראייה ב'. טוב, יישר כוח.